שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של העסקת רוח ממללה. אב ובן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רב אושר פרוינד. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם רצף הפרקים של רב אושר משיב מלחמה, בהם אנחנו מפגישים את הדרך של רב אושר עם המציאות הבוערת שאנחנו נמצאים בה ומבקשים לדלות מהתורות שלו דרך לחיות ולנשום ולהאמין ולגלות את האור מתוך החושך הזה שאנחנו נמצאים בו. נביא בהמשך הפרק שיחה של רב אושר שבו הוא מדבר על הדמות של אברהם כדמות הראשונה שגילתה את האור מתוך החושך של העבודה הזרה שהוא היה שקוע בה, מתוך החושך של הרעב, מתוך החושך של העקרות, מתוך החושך של הידיעה של הגלות של הבנים שלו. וגם כן ניסה לגלות את האור בחשוכים והתפלל על סדום. וננסה גם להבין את זה ולהמשיך להעמיק בעצם בשאלה שהעסיקה אותנו בפרק הקודם, שמה זה אומר לקרוא בשם השם? מה זה אומר להאיר את הסביבה שאברהם ושרה בעצם מפיצים את הרעיון הזה של לקרוא בשם השם? כמובן ננסה להבין את זה בדרך של רב אושר. נתחיל קודם כל בתפילה שהשם ישלח לנו את המילים הנכונות, על אף שהשתיקה עדיפה בעת הזאת. אבא.
נבקש מהשם רחמים, שהשם ייתן לנו מילים נכונות, שנוכל שהדברים שלנו יהיו בעצם עוד תפילה אחת, מעין סוף התפילות שעם ישראל עכשיו פונה אל הבורא עולם, מחוסר העונים שלנו אל הבורא עולם, שיכון אותנו במידת הרחמים, כשבעצם יש לנו את האיום הגדול והנורא, מכל החזיתות, מכל האומות, מכל האנטישמיות האינסופית המתגברת, וגם את האיום הקונקרטי של השבועים והנהדרים, 240 שבועים נהדרים, אוי ויתת 240, אני מתבייש להגיד שיש פה גמטריה של המלאק, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליח נא, אנא אדוני ענינו ביום קורנו, אבא, תרחם עליי, תן לי ישועה דרכך, בזכות רב אושר בן הרי מרדכי, בחי רבקה דבוירי, בזכות הצדיק הזה שמסר נפשו על אהבת ישראל ועל אמונה בהשם באין סוף, ובעצם היה באמת דמות שחצב בבשרו דרך החושך, דרך הכאבים, דרך הצרות, גילה את השם יתברך והאיר לעולם מעיין של טוב, מעיין של חסד מהבורא עולם. היא רצון שהדברים שהוא אמר על ימות המשיח, הם יהיו דברים שיתקיימו רק בצד של החסד שלהם, ונזכה להם לפי ההנחיות שלו. ומה בעצם הם ההנחיות שלו, מוישיק יקר, שאתה תוסיף מהציטוטים מדברי רב אושר. אנחנו רואים שדוד המלך, ממש לפני מותו של שאול, כשהיה יחד עם אנשיו, הם באו לציקלג ביום השלישי, זה ממש באזור של עוטף עזה. והמלאק, כמו שדיברנו, פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד ועם אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרא נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. ויתחזק דוד באדוני אלוהיו. ויאמר דוד אל אביתר הכהן, בן אחימלך, הגיש אני לי האפוד, ויגש אביתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד באדוני לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו? ויאמר לו, רדוף כי השג תזיל, השג תשיג, והצל תציל. והנה בעצם, מוישיק, אנחנו רואים פה משהו מקביל ומפחיד. באו העמלקים ושרפו לנו את בארי ואת רעים ואת כפר עזה ונחל עוז, ובאופקים ובשדרות ובכל מקום. ולא רק לקחו שבועים, אלא בעצם גם שרפו בני אדם. הם באמת התגלעו ברוע הגדול ביותר שאנחנו יודעים ומכירים. והנה, גם בלי שהרגו, דוד המלך לא יכל לשאת את המשבר הגדול, את המחדל הגדול. לא בטוח שזה היה מחדל. לא בטוח שהוא יכל לעשות משהו. והמלכים פשוט שבו את כל העם, כל הנשים והטף. ואז רצו, דוד מאוד היה לו צר, מעבר לבכי עד אין סופי, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש, על בניו ועל בנותיו. גם מרה, אני סתם אומר, סתם כשלומדים רואים, מרה זה גם המלך, גמטריה המלך מר. כאילו המלך שבי עכשיו, אני רוצה להגיד. למה? כי בעצם באו ורצו לסקול את דוד המלך ואמרו לו, אתה ראש הממשלה, אתה הרמטכ"ל, אתה שר הביטחון, ותראה מה קרה לנו. אתה השם. לא יכולו להחזיק מעמד. מי יכול להחזיק מעמד? מיד כועסים על מי שבעצם עומד בראש הפירמידה. והתחזק דוד באדוני אלוהיו. מה עשה דוד המלך? מצד אחד הוא בכה בכי אינסופי יחד עם כל העם. מצד שני, מעבר לזה שהוא בכה, כשבאו לסקול אותו, כבר עבר הרבה בחיים בשביל להבין שתיך לא להישבר. אבל לא להישבר בדרך של רב אושר מוישיק, והתחזק דוד בהשם אלוקיו, זה בעצם להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו. זה לא מתחיל ונגמר בזה שאולי טעיתי באסטרטגיה הצבאית שלי. זה מה השם רוצה ממני פנימית. שאני, שתי נשותיי נתפסו, אני בעצם חוטא ופושע. אני בעצם נמצא פה במהלך שאני צריך עכשיו עזרה משמיים להכיר את הפגם שבי. ואז דוד קורא לאביתר הכהן בן אחימלך, הגיש אני לי את האפוד. ואמרת מוישי דבר עצום, אתה רוצה להסביר מה זה האפוד הזה?
הולך לשאול מה לעשות, לבקש מהשם שיורד את הדרך, והוא עושה את זה באמצעות האפוד, כמו שאז נהגו המלכים.
ומה זה
האפוד? האפוד זה, יש עליו משובץ, את שמותם של שבטי ישראל, או סמלים של שבטי ישראל.
שבעצם
כדי לגשת ולדבר עם השם, ולדעת מה על המנהיג לעשות, צריך לעשות את זה דרך הפעולה של החשיבה על האחדות של העם. זאת אומרת, בלי מציאות של אחדות, אין לפנות אל השם, או אם אדם פונה אל השם וחושב שהוא מקבל תשובה, אבל התשובה הזאת באה ביחד עם פירוד ומחלוקת, אז כנראה שהוא שמע לא טוב, או ביקש לא נכון.
מעולה. הרעיון שלך כל כך יפה, מוישיק, בעצם. אין לנו אפוד היום, תתה, אין לנו אפוד. אבל האפוד שיש לנו זה 12 שבטי ישראל, שכל אחד יש לו את הנהר שלו ואת הדרך שלו ואת הערוץ שלו, והנה עכשיו כולנו בעצם מתאחדים, משתלבים זה בזה, הופכים להיות שלבים בתוך סולם העולה אליך בורא עולם. יש אפוד. אנחנו בזה שאנחנו אפודים ואפודים זה בזה, אנחנו מאוחדים, אנחנו מראים לבורא עולם שיש אפוד. אז האפוד הזה קיים, ממילא זאת ההתחזקות בהשם אלוהיו. אבל צריך ללכת עוד שלב, באמת מה קרה פה, דוד המלך הלך, וברוך השם מצליח להציל ויצל דוד את כל אשר לקחו המלכי ואת שתי נשיו הציל דוד, לא נהדר להם מן הקטון ועד הגדול ועד בנים ובנות ומשלל ועד כל אשר לקחו להם הכל השיב דוד. אנחנו לזה מתפללים, ואז רואים איך שדוד המלך בענווה שלו מחלק את השלל גם לחיילים שנמצאים בעורף. כל אחד הוא חייל, כל אחד לא יתגאה על השני, כל אחד עושה את העבודה. איזה אחדות הייתה. וכשיש אחדות כזאת, האחדות הזאת היא זאת כל כך חזקה. אז בעצם מה שאנחנו מבקשים מהבורא עולם, שנזכה אנחנו בעצם להציל את השבועים על ידי ההתחזקות והאחדות. אבל מוישיק, אנחנו לא יכולים להתעלם מהמצב המורכב. המצב המורכב למעשה הוא ששם השם לא בולט יותר מדי. אנחנו, כל פעם אני שואל את השאלה הזאת, ויקרא שם בשם השם, כשאני כוחי ועוצם ידי, אז איך יכול להיות שלא ייכנסו וירוסים ומוקשים בתוך המערכת? אנחנו חייבים לדעת שבעצם מעת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. ואז כשאני נכנס לאש הזאת, שאני צריך ללכת לכל מקום ולדפוק בדלת, תגיד שם השם, תגיד שם השם, אני בעצם נזכר שלא בטוח שזאת הדרך של רב אושר. בוא נלך שנייה אחורה ונראה מה כן הדרך של רב אושר לפרסם את שם השם בעולם. רב זושה ורבי לימלך, שאנחנו כל כך אוהבים להשתמש בדמויות שלהם, כמו שדיברנו בפעם שעברה, איך להסתכל על איך להגיע לבורא עולם, דרך גדלות השם או דרך שפלות האדם, מסופר פה שבעצם עמד רב זושה, תלמידו של המגיד הגדול, התלמיד של הבעל שם טוב, רבי דוב בר ממזריץ', עמד רב זושה לידו וראה שהגיע אדם, והתחיל להתייעץ עם רב זושה, עם המגיד, בכל מיני התייעצויות, וביקש ברכות. ורב זושה עם העיניים החודרות שלו, ראה שהאדם הזה מלא אבונות וחטאים. ובעצם, כשהאדם המשיך להתייעץ ולבקש ברכות, והצלחות וישועות, רב זושה לא החזיק מעמד בצעירותו, כשהתחילת דרכו, והתחיל מוכיח את האדם הזה ואומר, עד שאתה מבקש ברכות, עצות ותפילות וישועות, תתקן את עצמך באבונות שיש לך, בחטאים שיש לך, בפגמים שיש לך, ממילא אתה תפוך להיות זכאי לקבל ברכות. ובעצם רבי דוב בר ברך אותו, מיד אחרי שהיהודי הזה עזב, רבי דוב בר ברך אותו, שיזכה לראות טוב בכל יהודי, ורק דרך הטוב, הוא יזכה לקרב יהודים לאביהם שבשמיים. ואז שואלים פה שאלה עצומה מוישיק. רגע, אנחנו לא מבינים, זאת תמימות. רבי אלימלך ורב זושה, שני אחים, עברו מכפר לכפר, גלו מכפר לכפר, מעיר לעיר, כדי למצוא יהודים, וכדי לדבר איתם בעבודת השם, כדי לקרב אותם, לספר להם כמו אברהם אבינו, שסיפר שיש שם השם בעולם. ככה הם הלכו וסיפרו. אז מה זה התמימות הזאת והנאיביות הזאת מוישיק, שבעצם רק לראות טוב בבן אדם, אם יש בעיות צריך להציף אותם. ואז אנחנו רואים שרב זושה בעצם לומד שאם האדם יש לו אובי לב, הוא בעצם סגור ונעול, אי אפשר לבוא ולפרוץ את הסכר, לבוא עני ולקדוח בקיר הנפש של האדם, בהרגלים שלו. עליי ללכת בכיוון הפוך לחלוטין, לראות את הטוב שבו, לחזק את הטוב שבו, לרומם את הטוב שבו, ומתוך הטוב והיופי והמסירות שיש לו בטוב, מזה כבר לבד ייפתח הסכר, ובעצם יתקדם הגילוי של סור מרע דרך העשה טוב. ואז בעצם מוישיק מהדבר הזה, אנחנו עוברים לפרשה שלנו, שאנחנו רואים כיצד אברהם אבינו עומד ומבקש על סדום ועמורה, על אנשים רעים וחטאים, מבקש שהקדוש ברוך הוא לא ישמיד אותם. ושאלתי ודיברתי איתך מוישיק עכשיו, איך יכול להיות, האם באמת יש מציאות כזאת שאפשר לבקש על אנשי החמאס, שהם אנשים רעים וחטאים שיחזרו בתשובה? רשעות כזאת כמו של חמאס, ברור שאברהם אבינו לא היה קם ומבקש עליהם, כי זה דבר שכמו שראינו במלחמת ארבעת וחמשת המלכים, אברהם אבינו קם
ולחם. ידע למחוק את למגר את האויב איפה שהיה צריך.
עדיין, מה אנחנו כן יכולים לקחת מפה? אנחנו יכולים לקחת מפה כיצד אברהם אבינו, שאמר אנוכי עפר ואפר, הוא כל הזמן הבין שהוא לא יותר טוב מהם. הבקשה שהוא ביקש על הרעים והחטאים, זה בעצם מתחיל עם תחילת הפרשה, בא אברהם אבינו, יושב פתח האוהל כחום היום, ונושא עיניו, ורואה שלושה אנשים, חזל אומרים, לא כתוב שלושה אנשים בתורה ערבים, חזל אומרים ערביים, ניצבים עליו. הוא למעשה, אנחנו רואים כיצד אברהם אבינו, מחפש בכל צורה אפשרית לעשות חסד, לעשות טוב. זה פשוט בוער בעצמותיו. אבל רב אושר לימד אותנו שעשיית החסד שלו, הוא כל הזמן סינתז אותה, הוא כל הזמן פילטר אותה, הוא כל הזמן בדק והבין שעשיית החסד הזאת היא בעצם משהו שהשם נותן בו כוח של טוב ונתינה ורקות ורחמים, אבל גם הוא עצמו כל הזמן רצה לזכור שזה בורא עולם, אחרת זה יאבד את כל הכוח שלו.
בשנה שעברה הסברנו שאברהם יושב פתח האוהל, הכוונה שהוא מרגיש שהוא לא התחיל אף פעם, שהוא תמיד, שתמיד בתחילת דרכו. וגם אמרנו שהפתיחות להיות בפתח האוהל היא גם האפשרות להיות קשור לפחות. וקודם כל הפחות שבו, זאת אומרת שהוא מכיר שהוא לא התחיל, הוא לא תפס את עצמו כמישהו שכבר נמצא באיזה מדרגה, אלא הוא נמצא בפתח האוהל, וזה מה שמאפשר לו להיות בפתיחות אל האחר שמגיע ולראות את האחר. בשיחה של רב אושר, שהוא נתן בפרשת בחוקותיי, תשל"א, מובא בחברותות 239 ו-240, הרב פורוש כתב את זה כפי הבנתו, ונתן לזה את הכותרת צדיק יסוד עולם, ובעצם רב אושר בשיחה הזאת מדבר על, על, על מה זה להיות צדיק, ושבעצם אין הבדל בין הצדיק לרשע במהות, כי רב אושר אומר בשיחה הזאת שאין הבדל בין האור ובין החושך, שהכל נמצא בערבוביה, הכל זה בעצם המציאות של הבורא, גם האור וגם החושך, רק שהרשע, כל המציאות של הרשע זה לנסות להפריד את האור מהחושך. הרשע רוצה שיהיה לו רק אור, רק טוב, וכשמגיע לו חושך הוא מנסה להתרחק ולדחוק את החושך הזה. לעומת הצדיק, כשהוא מגיע החושך הוא רואה את האור בתוך החושך. הכוונה קודם כל שהוא לא נשבר, כמו דוד, שהוא היה מקושר אל הכאב והוא בכה את הכאב, אבל אחר כך הוא התחזק בהשם. זאת אומרת שהוא מאמין גם במציאות החושך שיבוא האור, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו ויציל אותו. זה דבר אחד, זה תקווה בעצם שהצדיק לא נשבר ומאמין שהשם יציל אותו גם מהמצב הכי חשוך, אבל גם שכשהוא פוגש את החושך הוא רואה את החושך שבו, הוא רואה שבעצם השם מאיר אותו להסתכל על הסכנה שתמונה בטבע שבו, ועל הפגמים שיש בו, ואז הוא מבקש אבא תצילני. בשפה של רב אושר, נקרא קצת מתוך השיחה, כדי להבין את זה, בעצם מה זה המציאות הזאת של אברהם אבינו, שקורא בשם השם, אם אמרת, אז מה הדרך שאברהם קורא בשם השם? דרך זה שהוא מכיר את החושך שבו. הרשע מפתח חשיבה מעוותת, מלא דמיונות, מפני שמתעקש לא לגלות את האור מתוך החושך, וכל התעסקותו הוא סביב החושך בדווקא, אבל הצדיק שאינו מפריד בין האור לחושך, זוכה למרות שחש תמיד את החטאתי נגדי תמיד, מכל מקום זוכה גם לחוש את ההתעוררות האור מתוך החושך, ולהכריז, צדיק אתה השם וישר משפטיך. על זה, אני קופץ קצת, על זה הדרך נאמר, עד יום אותו אחכה לו, בתשובה לאנטותו לתחייה, הכוונה אפילו שאדם מגיע לבחינה של מת, זאת אומרת שרואה את האפסיות שלו בצורה מוחלטת, שאין לו כל אחיזה בהבזק של האור, אמנם אינו מתייאש אלא מחכה לו, כלומר מחכה לאור שיתנוצץ. אזי אף שבעת היותו בחושך הזה במצב יעוד מאוד, ורואה את החטאתי נגדי תמיד בצורה מוחשית, מכל מקום על לו להתייאש מלחכות ולצפות להתנוצצות האור. וכאשר יתנוצץ האור, אשר יזכה על ידו לאנטותו לתחייה, שהוא התגלות האור האלוקי בתוך החושך, בבחינת תחיית המתים, מפני שהתגלות האור בא מתוך החושך דווקא. אברהם אבינו עליו השלום, היה הראשון שהגיע לפרסם את שם השם בעולמות מתוך החושך, כמו שאומרים בהגדה של פסח, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא מתוך החושך של העבודה זרה, והוא מלמד ממנו שאין מקום אשר משם לא יכולים לפרסם את שם השם. אני מדלג קצת. מהי בחינת אברהם אבינו עליו השלום? לגלות את האור האלוקי מתוך החושך. ומדוע זה נקרא בחינת אברהם אבינו? כי הוא היה הראשון שגילה את האור מתוך החושך, והחידוש הוא ללמדנו בזה אשר למרות שאנו במצב כל כך ירוד. אשר לכאורה הגיהנום קטן כדי להכיל את העבירות שלנו, מכל מקום כאשר נגלה את נקודת האור מתוך החושך, נהיה אז בבחינת אברהם אבינו עליו השלום, ובחינה זאת תגן עלינו שלא ניכנס כלל בתחום הגיהנום, ועד רבה במצב זה נהיה בפועל בין מפרסמי שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. נסיים בעוד כמה משפטים מתוך השיחה. הטרחה קשה,
ההסתר פנים גדול, הכישלונות עצומים, החושך חודר לעומק עד שורשו. נכון שאנחנו צריכים לחכות ולצפות להבזק של האור ולומר גם שם ידך תנחני, ולא להיות כמו הרשע שמפריד את האור מהחושך בצורה מוחלטת. אבל מה אנחנו עושים עד לרגע המיוחל שהאור האלוקי יתנוצץ? העצה היא לצעוק לריבונו של עולם בשיא הפשטות, ולומר בזה הלשון, ריבונו של עולם, אתה אומר לי בעל כוחת החי, כלומר אתה מבקש ממני לראות את החי שבקרבי, אף בשעה שאני נמצא במצב של חושך, ואני אומר לך, ריבונו של עולם, בעל כוחך אתה נמצא, כי אפילו בחושך הגדול אתה נמצא, ואם כן אל תסתר פניך ממני, אנא, אומר רב אושר, תחזרו כמה וכמה פעמים ביום על התפילה, ואל תיתנו מנוח לריבונו של עולם עד שיתגלה. הבעל דבר חזק מאוד והוא לא יפרגן לנו דבקות בורא בצורה הנעל. הבעל דבר יעמיד עצמו באורך וברוחב ולא יאפשר לנו להגיע לדבקות בורא כזאת. ההכרח להשגת המטרה היא האחדות. אולם האחדות אינה יכולה להיות רק מתוך החושך. אני מדלג פה. רב אושר סיים ואמר, אהבת דוד ויונתן התאפשר רק בגלל שכל אחד ראה את החושך של עצמו ואת האור של השני.
מוישיק, דברים עצומים. זה פשוט תפילה שאנחנו חייבים, אתה חייב להציף אותה, ושאנחנו צריכים לחזור עליה. ובעצם עיקר רעיון התפילה שאני מקבל פה, זה בעצם מה שרב אושר חידש בצורה עצומה. זה שכשאני אומר אברהם אבינו איש החסד, אז רב אושר אומר זה מתוך החושך. כשהוא אומר אנוכי עפר ואפר, הוא מתכוון לזה שהוא רואה שהוא בעצם לא יותר טוב מסדום. שהוא לא יותר טוב מלוט. במה אני יותר טוב? ששם נתן לי את הדעה ואת הבינה להבין מה זה חסד ומה זה רשעות, מה זה שקר, מה זה בעצם מבול, מה זה בעצם סדום, מה זה בעצם המידה של סדום, מה זה כל ההתנהגות הזאת, שבעצם אתה כבר חידדנו ואמרנו, כשהוא נמצא בפתח האוהל, אז הוא אומר להם, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. מה זה יוקחנה מעט מים? יוקחנה מעט מים זה לא אני אעשה. הבורא עולם ייקח. השם הוא רומז להם.
יעשה.
כאילו, יעשה.
זאת אומרת, מאליו.
הוא אומר, שבו פה,
התחלה
יוקח.
התחלה של החסד זה שהוא מכיר שהשם עושה.
הוא מכיר, וגם בזה שהוא אומר להם, זה לא אני. מה אתם חושבים? שאני מביא פה את כל האוכל.
אבל מיד אחר כך כתוב.
וכחפת לכם. נכון, שבאמת אתה צודק שהוא קם ועושה, אבל כאילו כמו שאמרת...
זה שילוב יש... שצריך בעצם ללמוד מאברהם, שילוב של יוקח ויקחה. זאת אומרת, בדרך של רב אושר, אדם צריך להכיר את האור מתוך החושך, אבל צריך לתת נקודה של עבודה. זה מה שהוא אומר, לא, בתוך הכרת החושך אפשר להגיע למצב שכבר מפסיקים להאמין שהאור יבוא, שההבזק של האור יגיע. אז רב אושר אומר, שם האדם צריך לתת נקודה של צעקה לבורא, ולהכריח אותו לבוא.
ו... איך ניתן צעקה לבורא ונכריח אותו
ולעבוד
לבוא?
ולעבוד על אחדות. ולעבוד על אחדות ונתינה.
איך נבוא אומרת... לאחדות ונתינה, כמו שאמרת וקראת, על ידי שאני עושה ביקורת עצמי, דוד עושה ביקורת על עצמו, יונתן עושה ביקורת על עצמו, אז בעצם נפסיק עכשיו לברר איפה הטעויות ומי טעה, אלא אני, איפה אני טעיתי עכשיו, ולא איפה טעיתי בשביל שאני אשבר ואבכה עד, עד, עד אין סוף, אלא אני קם מהבכי, אני חייב לבכות, אני לא יכול שלא לבכות, והתחזק בהשם אלוקה ואומר, אבא, עכשיו אנחנו כל אחד מנסה לקחת פת לחם, לקום, נכון, הכל השם עשה, אתה עושה. ואז בעצם מוישיק אני מסיים, כשאנחנו, רב אושר אמר משפט כל כך חזק, הוא ראה כל מיני חבר'ה שצועקים שבת, 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 והוא אמר, אמר עליהם ואמר על עצמו, ברגע שהחבר'ה האלו יפסיקו להגיד שבס עם אצבע מאשימה כלפי שם, אלא יגידו שבס לעצמם, האנשים האלה שהם הצביעו עליהם, לבד יפסיקו, לבד יבינו, לבד יפסיקו לנסוע. חידוש עצום היה לרב אושר. הוא לא רצה להקים מערכת יד עזרה או מערכת חבורה של עשרות אלפי אנשים. הוא ניסה לצמצם את המערכת שתהיה מערכת המסוגלת להוריד לעולם את האנרגיה, את האווירה, את הריח של נמיכות הרוח, של השפלות, של הענבה, של ההכלה, הכלה של אחד של השני. מה שאנחנו צריכים היום, עכשיו, בתקופה הזאת, מוישיק, לקחת את התפילה של רב אושר, לראות את החושך שלי, לא להיכנס למשבר, לבכות כי אני חייב לבכות, להתחזק בשם אלוקיו, ולצאת אל השני באהבה, בהכלה, באחדות. ממילא כשאני עושה את זה, זה נקרא לקרוא בשם השם, גם בלי שאני אומר את שם המפורש.
כמו שפה בפסוקים, הוא לא יוצא להם ואומר, ברוכים אתם בשם השם.
בדיוק.
אלא הוא עושה מעשה ששם השם נקרא עליו.
ממש, וזה יוצר איזושהי תחושה שכולם מרגישים שהם חייבים לברך את הקדוש ברוך הוא, כי הוא יוצר תחושה, זה לא אני, זה בורא עולם, זה לא כוח ממני. ולכן חשוב שלא כל אחד נדבר על הכוח שלי והיכולת שלי והמניפולציות שלי. אבל גם לא נשפט את השני שעושה את זה, כי ברגע שאני לוקח סטפ בק ועושה שלום במרומיו אחורה, ונכנס אני אחרי שאני רואה את הטעות של השני, אני מבין זה אצלי, האובי אצלי, רב זושה ראה את האובי אצלו, כשאני רואה שזה אצלי, ממילא אני מפורר אצלי משהו, מתפורר גם בצד השני משהו, כי בצד השני כנראה יש המון המון כוח, רק הוא מוסתר, ואם השם נתן לי את האפשרות לראות את הפגם שם, זה הפגם אצלי, ואז אנחנו ביחד, בעזרת השם, נשבור את מחיצת הברזל המפסקת בינינו, הקדוש ברוך הוא יפדה את השבועים, אבל יפדה אותנו, שאנחנו שבועים בתוך הקונספציות שלנו, ונהיה פתוחים, ונהיה גמישים, להיות כלי קיבול, שהקדוש ברוך הוא יכול לשלוח את האור אלינו, שלא נהיה צל וחושך, שאינו מסוגל לקבל את האור, אלא אני אהיה חשוך, חשוך בצורה הזאת, שכל טיפת אור שהשם נותן לי, מעט מן האור, מגרש את הרבה הרבה מן החושך.
שם אמונה, שם אמונה, גינת אגוז פתחנה, גינת אגוז קום פתחנה, לקראת ידידי ומהרה, לקראת ידידי ומהרה, יקום לעדנה, ימצא לעדנה, אם בא לאסור ואומנה, אם בא לאסור ואומנה, שמע לחיכן ותהרה.